Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. השבעה באוגוסט 2015. המפץ הגדול, חלק ב'. הפרק בחסות דוקטור טקסט מספקת שירותי תיעוד וכתיבה טכנית, פיתוח תכנים שיווקיים ותרגום לחברות הייטק ולתעשיות ביטחוניות. כמהנדס, אני יכול להעיד שאין דבר מרגיז ומעצבן יותר מתיעוד גרוע. היו לא מעט מקרים שבהם בחרתי לא להשתמש ברכיבים או בשירותים של חברה אחרת, רק מכיוון שהמסמכים היו מבולגנים, התיעוד היה חסר והסיטוטים לא מובנים. תיעוד לא טוב, מבחינתי, היה הרושם הראשוני הגרוע ביותר שאפשר לקבל. אז אל תיתנו ללקוחות שלכם לקבל רושם ראשוני גרוע. לחברת דוקטור טקסט יש ניסיון של כ-15 שנה בתחום התקשורת הטכנית. לא פחות חשוב, החברה חרתה על דגלה חזון ברור של התנהלות עסקית הגונה, שקיפות, אחריות ואיכות בלתי מתפשרת, עד כדי ויתור על עסקאות אם צריך. לכל פרויקט שהחברה לוקחת על עצמה מוקצה צוות יהודי מתוך החברה עצמה, שאנשיו הם בעלי השכלה וניסיון רחבים בתחום שעליו הם עובדים. תכנות, אלקטרוניקה, מכניקה וכו'. למעשה, החומר האנושי הוא הנשק הסודי של דוקטור טקסט. בחירת העובדים נעשית בקפדנות, תוך התמקדות באישיות, בכישרון וביכולת ללמוד במהירות ובהצלחה, והחברה משקיעה רבות בתהליך מתמשך של הכשרה והשתלמות בשיטות ובכלים חדשניים. בין אם אתם עוסקים בציוד רפואי, בתעשייה הביטחונית או בכל תחום אחר בהייטק, דוקטור טקסט מבטיחה לכם שירות מעולה ותיעוד איכותי. בקרו עכשיו באתר של דוקטור טקסט, בכתובת www.dr-text.coil, כדי ללמוד עוד על השירותים שמציעה החברה והחזון שלה, וגם כדי להגיש את קורות החיים שלכם כמועמדים. אחת האמרות הידועות במדע היא שכל תגלית שאנחנו מגלים וכל תשובה שאנחנו מוצאים לשאלה כלשהי, יוצרת כמה וכמה שאלות חדשות. למשל, כשגילו המדענים שחיידקים הם מחוללי המחלות, הם החלו שואלים את עצמם אילו סוגי חיידקים יש, כיצד הם גורמים לנו לחלות, ואיך אפשר להילחם בהם. האמרה הוותיקה הזו נכונה במיוחד בתחום הקוסמולוגיה, חקר מבנה היקום ותולדותיו. למעשה, אפשר לומר שעד שנתקבלה תיאוריית המפץ הגדול, דהיינו שהיקום שלנו החל את דרכו בפיצוץ אדיר לפני כמעט 14 מיליארדי שנים, לא היה צורך במדע הקוסמולוגיה. כל עוד האמינו המדענים שהיקום שלנו אינסופי, אינו משתנה, לא הייתה לו לא התחלה וגם לא יהיה לו סוף, שאלות כדוגמת מה נמצא מעבר ליקום או מה קדם לו, היו שאלות פילוסופיות בעלות השלכות דתיות בלבד. בפרק הקודם, חלקו הראשון של פרק זה, סיפרתי לכם אודות תחילתה של הקוסמולוגיה וכיצד תגליתם של אלכסנדר פרידמן וג'ורג' למטר ותורת היחסות הכללית של איינשטיין פתחו בפני הקוסמולוגים יקום שלם של פליאה ושאלות מסקרנות. במאה השנים האחרונות נדמה כאילו בכל פעם שאנחנו מרימים לשמיים עדשה גדולה יותר או משגרים לחלל טלסקופ מתוחכם יותר, אנחנו מגלים עובדה חדשה שמלמדת אותנו עד כמה בעצם אנחנו לא מכירים את היקום שסביבנו. בפרק הזה אני אספר לכם על כמה מהתעלומות המפתיעות הללו, וננסה להשיב על שאלות שממבט ראשון נדמה שכמעט אינן ניתנות לפתרון, כגון מה היה לפני שנוצר היקום שלנו, ומה יש מחוץ לנו. אלן גוף היה ילד מבריק. גוף נולד בארצות הברית בשנת 1947, וכבר בבית הספר הפגין כישורים מרשימים במדע. כפי שקורה במקרים רבים, התמזל מזלו של גוף ללמוד אצל מורה לפיזיקה, שהצליח לעורר אצלו את הניצוץ הנכון ברגע המתאים. ציטוט: מורה טוב באמת יכול להשפיע בצורה אדירה על אדם צעיר, ובמקרה שלי הושפעתי באופן חזק ביותר ממורה צעיר לפיזיקה בבית הספר התיכון. שמו היה רוברט, והוא היה דינמי ונלהב לגבי פיזיקה בצורה שלא תאמן. אם לומר את האמת, היה ברור לי כבר אז שרוברט לא באמת מבין עד כדי כך בפיזיקה, אבל אתה לא צריך בהכרח לדעת כל כך הרבה פיזיקה כדי להצליח לגרום לאחרים להתלהב ממנה. סוף ציטוט. גוף עזב את בית הספר התיכון בשנה האחרונה ועבר ללמוד פיזיקה באוניברסיטת MIT היוקרתית וגם בה הצטיין. אבל כשסיים גות' את לימודיו, זכה בדוקטורט הנכסף והחל בקריירה האקדמית, גילה שפוטנציאל לחוד והצלחה מעשית לחוד. בשנות ה-70 עבד אלן גות' בכמה מהאוניברסיטאות הנחשבות והטובות ביותר בארצות הברית, פרינסטון, קולומביה וקורנל למשל, אבל לא הצליח להפיק תחת ידיו מחקרים מעניינים ופורצי דרך או מאמרים בעלי חשיבות. חלק מהאשמה נעוץ קרו לוודאי בתחום שבו בחר לעסוק, מתמטיקה של חלקיקים תת-אטומיים. זהו, ענף חשוב בפיזיקה ללא ספק, אבל ידוע כענף שקשה מאוד לחדש בו, ומן הסתם קשה מאוד לפרסם מאמרים פורצי דרך. גות' העדיף תמיד לעסוק בנושאים שמעניינים אותו באופן אישי, ולא לשחות עם הזרם האקדמי, אבל בשלהי שנות ה-70 כבר התחיל להרגיש את הלחץ. הוא היה כבר כבן 30, עדיין ללא משרה קבועה באוניברסיטה כלשהי, ונדמה היה שכל הפוטנציאל הגדול והמבטיח שניכר בו בתחילת הדרך, הולך לאיבוד, דוח ומתבזבז כמו גפרור בוער שמתקרב לקיצו. ב-1978, בעודו באוניברסיטת קורנל, ניגש לגות' אחד מעמיתיו, פיזיקאי בשם הנרי טאי, שביקש להתייעץ עמו לגבי שאלה מסקרנת. האם תיאוריית המפץ הגדול, שאל טאי, מספקת ניבוי כלשהו לגבי חלקיקים המכונים מונופולים מגנטיים? Magnetic monopoles באנגלית? מונופולים מגנטיים הם חלקיקים בעלי תכונה מוזרה. יש להם מגנטיות, כמו למגנטים שאנחנו תולים על הדלת של המקרר, אבל יש להם רק קוטב אחד. לכל המגנטים שאנחנו מכירים יש שני כתבים, צפון ודרום, כמו הקוטב הצפוני והדרומי של כדור הארץ. מגנטים בעלי כתבים זהים דוחים זה את זה, ומגנטים בעלי כתבים שונים נמשכים זה לזה. למונופול מגנטי, עם זאת, יש רק קוטב אחד, צפוני או דרומי. התיאוריות הפיזיקליות הקיימות גורסות שאין שום מניעה עקרונית לקיומם של מונופולים מגנטיים. אין שום חוק טבע שמונע מהם להתקיים. יותר מכך, התיאוריות האלה מנבאות שמונופולים מגנטיים צריכים היו להיווצר באופן טבעי בתנאים ששררו בזמן המפץ הגדול. אף לפי כן, איש עדיין לא מצא חלקיקים שכאלה בפועל, כך שעושה רושם שמשהו בתמונת העולם המדעית שלנו לא בסדר. אם מונופולים מגנטיים צריכים להתקיים אבל אינם בנמצא, אז אולי התיאוריות הפיזיקליות אינן נכונות, או שאנחנו פשוט לא מחפשים במקום הנכון. הנרי טאי ביקש לבדוק כמה חלקיקים שכאלה עשויים היו להיווצר בזמן המפץ הגדול, וכך אולי לנסות ולחשב את השכיחות הצפויה שלהם ביקום כיום. לאלן גות' לא היה רקע בקוסמולוגיה. כל מה שידע לגבי תורת היחסות הכללית של איינשטיין, קרינת הרקע הקוסמית, הסחה לאדום של פוטונים וכל שאר המונחים והמושגים שנזכרו בפרק הקודם, היה מה שזכר מהקורסים הבסיסיים שלקח באוניברסיטה. אבל תעלומת המונופולים המגנטיים סקרנה אותו, וכפי שציינתי קודם, לגות' הייתה נטייה ללכת בעקבות הסקרנות הטבעית שלו. הוא חבר לטאי, ביחד חקרו השניים את התנאים ששררו במפץ הגדול, ואת השלכותיהם על היווצרות של מונופולים מגנטיים. התיאוריה המקובלת גורסת שבשברירי השנייה הראשונים לחיי היקום, ולתר דיוק ב-10 בחזקת מינוס 43 חלקי השנייה הראשונים, הלחץ והחום היו כל כך גבוהים עד שכל כוחות הטבע שאנחנו מכירים כיום, כוח המשיכה, הכוח האלקטרומגנטי, הכוח הגרעיני החזק והחלש, לא התקיימו בנפרד ועמדו כל אחד בפני עצמו, אלא התמזגו לכוח אחד ויחיד, כמו טעמים שונים של גלידה מומסת שמתערבבים זה בזה ליצירת נוזל חסר צבע. מה בדיוק התרחש באותן 10 בחזקת מינוס 43 שברירי השנייה? אין לדעת. התיאוריות הפיזיקליות שלנו אינן מסוגלות לנבא מה התרחש בתנאים קיצוניים שכאלה, אנחנו יכולים רק לנחש. אבל כשהתרחב היקום והלחץ והחום פחתו, נפרדו גם כוחות הטבע זה מזה והחלו מקבלים את הזהות העצמאית והמוכרת שלהם כיום. גות' וטאי הגיעו למסקנה כי בתנאי המעבר בין נקודת הסינגולריות של המפץ הגדול וההיפרדות ההדרגתית לכוחות נפרדים, יכלו באופן עקרוני להיווצר המוני מונופולים מגנטיים. מונופולים רבים כל כך, עד שלמעשה היינו צריכים להיות מסוגלים לגלות אותם בקלות יחסית גם פה בכדור הארץ. המסקנה הזו העמיקה עוד יותר את המסתורין של המונופולים המגנטיים. אם המפץ הגדול אכן התרחש, כפי שמעידה קרינת הרקע הקוסמית ותצפיות אחרות, היכן מסתתרים המונופולים המגנטיים? רצה הגורל, ובאותה השנה הגיע לקורנל פרופסור מוכר ומכובד לקוסמולוגיה בשם רוברט דיק, שחקר באוניברסיטת פרינסטון תעלומה מסקרנת נוספת בפיזיקה, בעיית העקמומיות. גות' וטאי הוזמנו להרצאה שהעביר פרופסור דיק, שם הוא סיפר על תעלומת העקמומיות וחשיבותה. גות' הגיע ראשון לאולם והתיישב בשורה הראשונה. השאלה העקרונית שבבסיס בעיית העקמומיות היא כיצד יבוא היקום אל קיצו. אנחנו יודעים שהיקום היום מתרחב וגדל, בכך אין שום ספק, אבל האם הוא ימשיך להתרחב לנצח? התשובה לשאלה הזו תלויה בכמות המסה ביקום. מסה יוצרת כוח משיכה, והמשיכה מתנגדת להתרחבות היקום כמו מסטיק שדבוק לסוליית הנעל ומפריע להרים את הרגל מהרצפה. אם יש המון מסה ביקום, דהיינו הרבה גלקסיות, אבק בין כוכבי וכדומה, אז כוח המשיכה יבלום בסופו של דבר את ההתרחבות, ואז היקום יתחיל להתכווץ עד שברבות הימים נקבל את הכווץ הגדול, שהוא ההפך מהמפץ הגדול. אם אין מספיק מסה, כוח המשיכה יהיה חלש, והיקום יתרחב לנצח. המושג עקמומיות מתייחס כאן לתיאור מתמטי של כל הסיפור. יקום שמתרחב לנצח הוא בעל עקמומיות פתוחה, ויקום שקורס לתוך עצמו הוא בעל עקמומיות סגורה. בעיית עקמומיות המרחב מסקרנת מאוד את הפיזיקאים, ולא מפני שהם חרדים לגורלם אם היקום יחליט לקרוס לתוך עצמו. שהרי זה יקרה בעוד המון שנים, הרבה אחרי שהשמש שלנו תפסיק לבאור, הרבה אחרי שהגלקסיה שלנו תחבא ותיעלם, ואולי אפילו אחרי שהרכבת הקלה בתל אביב תהיה מוכנה. אולי. הבעיה הזו מעניינת מכיוון שכשמודדים את העקמומיות של היקום, בעזרת תצפיות אסטרונומיות וכדומה, מקבלים שהיקום אינו פתוח ואינו סגור, אלא שטוח, שזה בדיוק על הגבול ביניהם. וכשאני אומר בדיוק, אני מתכוון לבדיוק. מהתצפיות האסטרונומיות עולה שאילו היה רק מעט יותר חומר ביקום, כוח המשיכה היה חזק מספיק כדי לגרום לקריסת היקום כבר לפני מיליארדי שנים, והחיים לא היו מספיקים להיווצר על פני כדור הארץ. אילו היה קצת פחות חומר ביקום משקיים בפועל, היקום היה מתרחב מהר כל כך, עד שכוכבים לא היו מספיקים להיווצר, ושוב לא היו נוצרים חיים. במילים אחרות, אם כמות החומר ביקום הייתה שונה רק במעט מכפי שהיא בפועל, לא הייתי מדבר אליכם באוזניות ברגע זה, ואתם לא הייתם עומדים כרגע בפקקים של תל אביב. כשהמדענים נתקלים בצירוף מקרים מדהים שכזה, הם הרימים גבה. הדבר דומה לרצף של 100 שחיות ברולטה. אמנם יכול להיות שאנחנו ברי מזל ושהיקום במקרה לגמרי מתאים לנו בדיוק כמו כפפה ליד, אבל אם מישהו זוכה 100 פעמים רצופות ברולטה, סביר יותר להניח שהוא מרמה, או במקרה שלנו, שאנחנו לא באמת כנראה מבינים איך היקום עובד. בסוף אותה השנה, 1979, נאלץ אלן גות' לעזוב את קורנל ולעבור לאוניברסיטת סטנפורד. הוא והנרי טאי המשיכו לשוחח בטלפון ותכננו להשלים את המאמר המשותף שלהם אודות המונופולים המגנטיים. למגינת ליבם, הם גילו שחוקרים אחרים הקדימו אותם ופרסמו מאמר אחר על מונופולים מגנטיים, ושאם הם רוצים שהמאמר שלהם יהיה שווה משהו, הם צריכים להוסיף לו משהו חדש. רעיון מעניין או השערה חדשנית שתפיח חיים במאמר הכמעט לא רלוונטי שלהם. גות' היה בלחץ. הוא כבר היה בן 32, בלי עבודה קבועה, אישה וילד קטן. הקריירה האקדמית שלו לא התקדמה לשום מקום. כך הוא מצא את עצמו יושב מול שולחן העבודה בביתו באחת בלילה, שובר את הראש ומנסה למצוא משהו, כל דבר, שיציל את המאמר שלו ושל טאי על המונופולים המגנטיים. ואז, באחת בלילה, הקטה בו ההשראה. הוא פתח את המחברת בהתרגשות וכתב שם תובנה מדהימה באותיות גדולות. הוא בקושי נרדם באותו הלילה, וכשהגיע הבוקר הוא עלה על אופניו ומיהר למשרד, שם הריץ כמה מספרים במחשבון, והגיע למסקנה שהרעיון שהגה אמש עשוי להיות תקף. ההתרגשות גאתה בו, מכיוון שאם הוא צודק, אזי השארתו פותרת לא רק את תעלומת המונופולים המגנטיים, אלא גם את בעיית העקמומיות שעליה סיפר פרופסור רוברט דיק בהרצאתו. הרעיון של אלן גוף מכונה התנפחות קוסמית, או אינפלציה קוסמית. ההנחה הראשונית של המדענים הייתה שהמפץ הגדול גרם ליקום להתחיל ולהתרחב, ושההתרחבות הזו התרחשה בקצב קבוע. דהיינו, היקום הלך וגדל בצורה הדרגתית, כמו בלון שמנפחים אותו עם זרם אוויר יציב וקבוע. גוף הגיע למסקנה שמודל ההתנפחות ההדרגתית אינו נכון, או ליתר דיוק אינו מדויק. ברגעים הראשונים שלאחר המפץ, היקום אכן התרחב בקצב קבוע, אבל בנקודת הזמן שבה התפצלו כוחות הטבע זה מזה, הפסיקו להיות כוח אחד ויצאו כל אחד את דרכו העצמאית, היקום החל להתנפח בקצב מואץ, התרחבות פתאומית ומהירה, שהביאה את היקום מגודל של גרעין אטום, פחות או יותר, לגודל של ענב. זה אולי לא נשמע כמו שינוי דרמטי, אבל צריך לזכור שמדובר בהתרחבות של כמה וכמה סדרי גודל, בפרק זמן של הרבה הרבה פחות מטריליונית השנייה. במילים אחרות, במקום שהיקום יתרחב בקצב קבוע או אפילו בקצב הולך ומעט, הוא דווקא העץ את קצב ההתקדמות שלו לפרק זמן קצר. בהמשך לאנלוגיה של הבלון הקודמת שלנו, כעת החלפנו את זרם האוויר הקבוע והיציב שממלא את הבלון בזרם אוויר אדיר ופתאומי שגורם לו להתנפח כמעט בבת אחת. יש פרט נוסף משונה ובלתי שגרתי בהתרחבות המהירה הזו על פי מודל האינפלציה הקוסמית. כשמגדילים נפח של מיכל כלשהו, צפיפות החומר שבתוכו יורדת. למשל, נניח שיש לנו קבוצת ילדים בתוך בריכה קטנה, מהסוג שמוצאים בחצר של בית פרטי בדרך כלל, הבריכה קטנה והילדים צפופים. עכשיו, ניקח את אותה קבוצת ילדים ונשים אותה בבריכה אולימפית גדולה. הגדלנו את נפח הבריכה, אבל מספר הילדים נותר זהה, ולכן הילדים צפופים הרבה פחות. אבל בזמן האינפלציה הקוסמית, כשנפח היקום גדל, צפיפות החומר שבו נותרה זהה. במילים אחרות, חומר חדש נוצר כדי למלא את הנפח הפנוי החדש. זה כאילו שכשהעברנו את קבוצת הילדים מהבריכה הקטנה לבריכה האולימפית, הוספנו לקבוצה כמה עשרות ילדים, כך שהם נותרו צפופים כשהיו. כיצד ייתכן שחומר חדש נוצר לפתע יש מאין? ובכן, היקום הוא מקום מוזר, ובאותן שברירי שנייה שלאחר המפץ הגדול הוא היה מוזר אפילו עוד יותר. גוף שיער שבשלב שבו נפרדו כוחות הטבע זה מזה, חלה התקררות פתאומית. ההתקררות במקרה הזה היא יחסית מאוד כמובן, מטמפרטורה של כמה טריליוני מיליארדי מעלות לטמפרטורה של כמה טריליוני מיליארדי מעלות פחות, אבל עדיין מדובר בהתקררות. וההתקררות הזו גרמה להיווצרות אנרגיה בשם אנרגיית הוואקום. קשה מאוד להסביר מהי אנרגיית הוואקום, מבלי להיכנס לפרטי פרטים של משוואות ונוסחאות, אבל אפשר לדמות את אנרגיית הוואקום לכוח משיכה שלילי. במקום לגרום לדברים להימשך זה לזה, היא גורמת להם להידחות זה מזה, ולכן היקום החל לפתע להתרחב במהירות. הפרק בחסות סיטי, ענקית בינלאומית בתחום הפיננסים המגייסת עשרות עובדים במגוון רחב של תפקידים למרכז הפיתוח והחדשנות שלה בישראל. סיטי היא לא רק אחד השמות הגדולים בעולם הפיננסים, אלא גם מובילה עולמית בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, הפינטק. סיטי מרחיבה את מרכז הפיתוח והחדשנות שלה בישראל ומגייסת מפתחים ומהנדסים. הנה שחר, ארכיטקט ביג דאטה בסיטי, שיספר לנו קצת על מרכז הפיתוח.
אז אני נמצא במרכז החדשנות של סיטי כבר שנה, מעבדה היחידה של סיטי בעולם שעוסקת בדאטה סיינס בתור המנדט שלה. חלקנו חוקרים, עוסקים בתחומים של משין לרנינג וביג דאטה, ויש את החלק הטכנולוגי שאני נמנה איתם, שדואגים שכל הדברים האלה יקרו. מבחינת אנשים שאנחנו מחפשים, אז אנחנו מחפשים את כל הריין של אנשים, החל מסטודנטים מצטיינים לעבודות של אינטרנשיפ, ועד ארכיטקטים ומהנדסים מנוסים בשלל של פרויקטים, גם אצלנו במדע של דאטה סיינס, גם בפרויקטים אחרים, אתם יכולים לבדוק באתר שלנו, לראות איזה משרות פנויות. יש לנו פרויקטים במובייל, פרויקטים בג'אווה, ב-C#, פרויקטים ב-C ו-C++. ובאופן כללי, אנחנו מצטחים כמו אנשים טובים, האמונה שלנו זה שאנשים טובים יהיו טובים במה שהם יעשו.
הצטרפו לחוד החנית של תעשיית הפינטק בישראל, במרכז החדשנות של סיטי. שלחו את קורות החיים שלכם ל-innovate@city.com, או לחצו על הבאנר של סיטי באתר של עושים היסטוריה, www.ranlevy.co.il. וכעת, בחזרה אל המפץ הגדול. מאזנה נעימה. השאלה המתבקשת היא כיצד פותרת תיאוריית האינפלציה הקוסמית של גות את תעלומת המונופולים המגנטיים ובעיית הקמומיות. בשני המקרים הפתרון תמון בעובדה שהיקום תפח בכמה וכמה סדרי גודל בזמן קצר מאוד, כך שהוא היום גדול בהרבה מכפי שצריך היה להיות אלמלא התרחשה האינפלציה. למשל, סביר להניח שמונופולים מגנטיים אכן נוצרו בעקבות המפץ הגדול, אבל היקום רחב ידיים כל כך עד שהסיכוי להתקל במונופול מגנטי שכזה בפועל קלוש מאוד. בהמשך לאנלוגיה הקודמת, זה כאילו שמישהו זרק לתוך הבריכה הקטנה שלנו סק מלא במטבעות זהב, ולפתע הבריכה הקטנה הפכה לאוקיינוס. גם אם נפזר מיליון מטבעות זהב באוקיינוס, עדיין הסיכוי שלנו למצוא מטבע זהב במקרה זעום מאוד, כמו מחט בערימת שחת. במילים אחרות, הסיבה שאנחנו לא רואים סביבנו מונופולים מגנטיים, היא שהסיכוי למצוא אותם ביקום כל כך גדול הוא קלוש מאוד, ונצטרך אולי לסרוק את היקום שלנו גלקסיה אחר גלקסיה, ולהצליח לאתר בסופו של דבר חלקיק אחד שכזה. האינפלציה המהירה מספקת תשובה משכנעת גם לבעיית הקמומיות. השאלה העקרונית, נזכיר, היא מדוע היקום שלנו מכיל את כמות החומר המתאימה בדיוק כדי שהוא יהיה שטוח, דהיינו שלא יקרוס תחת כוח המשיכה שלו או יתרחב מהר מדי מכדי שגלקסיות וכוכבים יספיקו להיווצר. על פי חישוביו של גות, תהליך היווצרות החומר במהלך ההתרחבות המהירה היה כזה שהכמות הסופית של החומר מתאימה בדיוק ליקום שטוח, ולא משנה כמה חומר הכיל היקום לפני האינפלציה. במילים אחרות, זה לא שיש כמות חומר מתאימה בדיוק, אלא שתחת השארת האינפלציה הקוסמית, כל כמות של חומר שאיתה התחלנו, תביא בסופו של דבר למצב שאנחנו רואים היום. זו תשובה שקוסמולוגים אוהבים, כיוון שהיא מבטלת את הצורך בצירוף מקרים מדהים, כמו 100 שחיות רצופות ברולטה. אלן גות הנלהב הרים את הטלפון, חייג להנרי טאי, שהיה עדיין בקורנל, וסיפר לו על הרעיון המדהים שעלה במוחו. טאי, להפתעתו, לא התלהב במיוחד. הוא לא רצה להכניס שינוי דרמטי כל כך במאמר המשותף שלהם על המונופולים המגנטיים, והעדיף שגות יפרסם את תיאוריית האינפלציה הקוסמית במאמר נפרד. גות התבאס קצת, אבל נאלץ להסכים. בדיעבד התברר שהנרי טאי לא תפס באותה שיחת טלפון את חשיבות התיאוריה של גות. אמנם שניהם נכחו בהרצאתו של פרופסור רוברט דיק אודות בעיית העקמומיות, אבל טאי איחר להרצאה, התיישב בספסל האחורי ולא שמע כמעט מילה מהסבריו של הפרופסור. זו הסיבה שכשגות אמר לו שהאינפלציה הקוסמית פותרת גם את בעיית העקמומיות, להנרי טאי לא היה מושג על מה הוא מדבר. מוסר ההשכל? תגיעו בזמן להרצאה. למרות, ואולי בגלל ההתלהבות הגדולה שחש בעקבות התיאוריה שלו, גות היה מודאג. ציטוט. חששתי מאוד, מכיוון שמדובר ברעיון דרמטי מאוד, ורוב הרעיונות הדרמטיים מתבררים בסופו של דבר כשגויים, אחרת מישהו כנראה כבר היה מגלה אותם קודם. לא הבנתי איך, אם האינפלציה הקוסמית נכונה, אף אחד לא חשב עליה קודם. סוף ציטוט. אבל הביטחון של גות בנכונותה של התיאוריה שלו גבר, כשזמן מה לאחר מכן, כשישב לאכול ארוחת צהריים בסטנפורד, הזדמנו להאזין לשיחה של כמה קוסמולוגים. הקוסמולוגים דיברו על משהו בשם בעיית האופק. גות, נזכור, לא היה קוסמולוג. למרות שאך לא מגבר הגה את אחת מהתיאוריות החשובות בדברי ימי הקוסמולוגיה, הוא עדיין לא הבין כמעט מילה מהז'רגון המקצועי של האנשים מסביב השולחן. עם זאת, מה שבכל זאת הצליח להבין מהשיחה גרם לו להתרגשות גדולה. בעיית האופק קשורה בפיזור קרינת הרקע הקוסמית על פני הרקיע. כן, זה כנראה משהו קוסמולוגים אוהבים לדבר עליו בארוחת הצהריים. אולי זה הולך טוב עם פירה, אני לא יודע. קרינת הרקע הקוסמית היא ההד האלקטרומגנטי שנותר מהמפץ הגדול. פוטונים בתדרי מיקרוגל, תדרים שאנחנו לא מסוגלים לראות בעין, שנפלטו במהלך המפץ הגדול ושאנחנו מסוגלים למדוד אותם באמצעות טלסקופים מתאימים. כשאנחנו מפנים את הטלסקופים אל השמיים ומודדים את קרינת הרקע, אנחנו רואים שמכל כיוון הקרינה נשארת זהה. אם נמדוד את קרינת הרקע משמי הקוטב הצפוני, לפוטונים המתקבלים יהיה כמעט את אותו התדר כמו לפוטונים שנמדוד בשמי הקוטב הדרומי. זה לא עובדה מובנת מאליה. הקרינה בקוטב הצפוני והקרינה בקוטב הדרומי מגיעות משני קצוות מנוגדים של היקום. איך יודעים במרכאות הפוטונים משני הקצוות שהם צריכים להיות בעלי תדר זהה? מה גורם להם להיות דומים אחד לשני? יש לכך עקרונית הסבר פשוט. נניח לצורך הדוגמה שאנחנו שופכים כוס מים רותחים לתוך אמבטיה של מים פושרים. בשנייה הראשונה המים הרותחים יהיו מרוכזים באותה נקודה ספציפית, בצד של האמבטיה שבו שפכנו אותם, כך שאם נמדוד את הטמפרטורה בצד אחד של האמבטיה ואת הטמפרטורה בצדה האחר, לא נקבל מדידה זהה. אבל אם נחכה מספיק זמן, יצליחו מולקולות המים הרותחים להתפזר ולהתפשט ברחבי האמבטיה הגדולה, ואז תשוב הטמפרטורה להיות זהה בכל נקודה באמבטיה. האנלוגיה הזו יכולה להסביר באופן עקרוני גם את הדמיון שבין הפוטונים של קרינת הרקע הקוסמית. בזמן שחלף מאז המפץ הגדול, התפזרו הפוטונים בכל רחבי היקום, וכעת אנחנו מודדים את אותם הפוטונים מכל כיוון, כמו מדידת טמפרטורה של אמבטיה של מים פושרים. אבל הבעיה היא שאנחנו יודעים מתי התרחש המפץ הגדול, לפני קצת פחות מ-14 מיליארדי שנים, וזה לא מספיק זמן שהפוטונים שחייבים לנוע במהירות האור יצליחו להתפשט לכל מקום ביקום. במילים אחרות, המים הרותחים עדיין לא הספיקו להתפזר בכל רחבי האמבטיה הגדולה. המדידות מקרינת הרקע הקוסמית סותרות אם כן את מה שאנחנו יודעים על המפץ הגדול. אלן גרוס הבין מיד שהאינפלציה הקוסמית שלו פותרת גם את הדילמה הזו. באותן שברירי שנייה של התרחבות פתאומית, גדל היקום בקצב מהיר בהרבה ממהירות האור. אני יודע, אתם צודקים, שום דבר לא יכול לנוע יותר מהר ממהירות האור. זה ברור. אל תדאגו, הפוטונים אינם מפרים את העיקרון הזה. הם עדיין המשיכו לנוע במהירות האור, אבל המרחב שסביבם הוא זה שנוצר וגדל בקצב קומס אחר. הפוטונים במקרה הזה הם כמו אנשים שרצים על מסוע מסתובב. המסוע נותן להם תוספת מהירות, למרות שרגליהם ממשיכות לעלות ולרדת באותו הקצב. אם הפוטונים הצליחו לנוע מהר יותר ממהירות האור לפרק זמן קצר במהלך האינפלציה, תוספת המהירות הזו עשויה הייתה לאפשר להם להתפשט לכל קצוות היקום, וזו הסיבה שקרינת הרקע הקוסמית שאנחנו מודדים היום זהה לחלוטין מכל כיוון שבו נתבונן. העובדה שרעיון האינפלציה הקוסמית מצליח לפתור תעלומות שגוט אפילו לא שמע עליהן קודם לכן, העניקה לו ביטחון רב בכך שהוא נמצא בכיוון הנכון. חודש לאחר אותה הברקה בשעת לילה מאוחרת, הוא סיפר על התיאוריה שלו בהרצאה מול קהל שהיה באקסטאזה. אצל פיזיקאים זה כנראה אומר שהם הנהנו בראש. אומנם היו עדיין אתגרים גדולים בתקשורת, ולא תמיד הצליחו הקוסמולוגים להבין את רעיונותיו של גוף, שהרי עד אז הקוסמולוגיה והפיזיקה של חלקיקים תת-אטומים היו שני תחומים שונים במדע, שלא היה ביניהם בהכרח קשר הדוק, אבל גוף הצליח להתגבר על הקשיים, ותיאוריית האינפלציה הקוסמית שלו תפסה אחיזה עמוקה בקרב החוקרים. כבר למחרת ההרצאה קיבל שתי הצעות עבודה, ובשבועות הקרובים קיבל הצעות מכל אוניברסיטה מובילה ונחשבת בארצות הברית. כמעט בין לילה התהפכה הקריירה של אלן גוף, ומדוקטור אלמוני הפך לאחד המדענים החשובים של דורו. הפוטנציאל שהראה בצעירותו התממש סוף סוף, וגוף זכה באין ספור פרסים ואותות הוקרה. אך למרות שתיאוריית האינפלציה הקוסמית מציעה פתרונות נעים ואלגנטיים לכמה מהבעיות התורדניות ביותר בעולם הקוסמולוגיה, היא רחוקה מלהיות תיאוריה מושלמת. כבר בתחילת שנות ה-80 זיהה אלן גוס עצמו נקודת תורפה מהותית במודל האינפלציה הקוסמית, חולשה שהייתה עשויה למוטט את כל מגדל הקלפים שבנה. הבעיה כונתה בעיית היציאה החיננית, graceful exit. מהרגע שהחלה התרחבות המהירה של האינפלציה הקוסמית, מה גרם לה להפסיק? במילים אחרות, מדוע הפסיק היקום להתרחב בקצב מהיר מאוד, וחזר להתרחבות מתונה כפי שאנחנו רואים כיום? גות' תיאר את הבעיה בכנות ראויה לציון במאמר שפרסם ב-1983, והודה שלמרות שהוא עדיין מאמין שמודל האינפלציה הוא ההסבר הנכון למה שהתרחש במפץ הגדול, חולשת היציאה החיננית מטילה צל כבד על תקפותה של התיאוריה כולה. למזלו של גות', פיזיקאי סובייטי בשם אנדרי לינדה, אחד מקבוצת חוקרים בברית המועצות שעבדו בשנות ה-70 על רעיונות דומים לאלה של אלן גות', הציע שינויים ותוספות לתיאוריה הראשונית, ואלו פותרים את בעיית היציאה החיננית והחולשות הנוספות שנתגלו יותר מאוחר בתיאוריה. אחת ההצעות המעניינות של לינדה הייתה שהאינפלציה הקוסמית היא תופעה אקראית שמתרחשת מדי פעם בתוך יקום על גדול בהרבה מהיקום שלה. על פי ההצעה הזו, המפץ הגדול הוא מעין ניצוץ פתאומי ואקראי, מעין הבזק כמו של חשמל סטטי, שגורם להיווצרותן של בועות חומר שמתפשטות בתוך יקום העל והופכות ליקומים קטנים. במילים אחרות, היקום שלנו הוא רק יקום אחד מתוך אינסוף יקומים מקבילים שנוצרים בתוך מולטיברס, כמו בועות סבון בתוך אמבטיה גדולה. לכל יקום שכזה יש חוקי טבע משלו, שאינם בהכרח זהים לחוקי הטבע ביקומים אחרים. אנחנו חיים ביקום שבו חוקי הטבע, במקרה לגמרי, מתאימים להיווצרותם של כוכבים, גלקסיות וכדומה. תיאוריית האינפלציה הקוסמית נמצאת במצב משונה של הסכמה למחצה בקרב קהילת המדענים. מצד אחד, ההתרחבות המהירה פותרת כמה בעיות קשות בקוסמולוגיה, כדוגמת בעיית המונופולים המגנטיים. לא פחות חשוב, כל התצפיות האסטרונומיות שנערכו מאז שהציע אלן גות' את מודל האינפלציה, כולל תצפיות שנעשו באמצעות טלסקופים ששוגרו לחלל, תואמות במדויק את הניבויים של התיאוריה. אבל מצד שני, יש בתיאוריית האינפלציה הקוסמית עוד כמה חולשות מהותיות ומעיקות. למשל, קשה להסביר מדוע בכלל החלה ההתרחבות המואצת הזו. בשביל שתיווצר אינפלציה מהירה, צריכים היו להתקיים תנאים ספציפיים מאוד בזמן המפץ הגדול, ואין סיבה אמיתית או מהותית שדווקא התנאים האלה התקיימו ולא תנאים אחרים. במילים אחרות, בעיית הרולטה במרכאות, דהיינו מציאת הסבר הגיוני להתרחשות של אירוע בלתי סביר, כמו 100 שחיות רצופות ברולטה, עדיין שרירה וקיימת גם במודל של אלן גות'. למרות הוויכוחים וחילוקי הדעות בקרב המדענים, תיאוריית האינפלציה היא עדיין סוס העבודה של הקוסמולוגיה, ונחשבת כחלק מהותי מהמודל הסטנדרטי של היקום על פי הפיזיקה המודרנית. שיפורים ושכלולים שלה ממשיכים להופיע כל העת. מפץ גדול, אינפלציה, אנרגיית וקום. יש כאן לא מעט רעיונות ומושגים חדשים, אז בואו ננסה לעשות סדר בדברים וננסה לסרטט בקווים כלליים את השתלשלות האירועים במהלך המפץ הגדול, כפי שאנחנו מבינים אותה כיום. מרגע המפץ הגדול עצמו ועד 10 בחזקת מינוס 43 שניות, הלחצים והטמפרטורות ביקום הצעיר היו כה גדולים עד שאין לנו כלים לתאר מה התרחש באותה נקודת זמן. הסברה המקובלת היא שכל כוחות הטבע, משיכה, אלקטרומגנטיות וכדומה, היו מאוחדים לכוח אחד משותף. 10 בחזקת מינוס 43 שניות לאחר ההתפוצצות הראשונית, החלו הכוחות להיפרד זה מזה, והיקום נכנס לתקופה של התרחבות מואצת שהכינינו אותה אינפלציה קוסמית. בשלב זה אין עדיין ביקום אטומים או אפילו חומר כפי שאנחנו מכירים אותו כיום. ב-10 בחזקת מינוס 32 שניות מסתיימת האינפלציה. היקום ממשיך להתרחב, אבל בקצב מתון יותר. הטמפרטורה ממשיכה לרדת, אבל היא עדיין גבוהה מאוד, והיקום הקטן עדיין מלא בפלזמה של חלקיקים תת-אטומי. רק כעבור שנייה מרגע המפץ הגדול, התקרר היקום מספיק כדי לאפשר לפרוטונים ולנויטרונים להיווצר. קרינת הרקע הקוסמית, אותה קרינה בתדרי מיקרוגל שמגיעה מכל כיוון בשמיים, היא תוצר של ההתרחשויות באותה השנייה הראשונה של אינפלציה קוסמית והתקררו. את התנאים ששררו בסביבות השנייה הראשונה לקיומו של היקום, אנחנו מסוגלים כבר היום עקרונית לשחזר במיצי החלקיקים שלנו, וכתוצאה מכך יש לנו תיאוריות פיזיקליות מבוססות למדי שמסוגלות לתאר את האינטראקציות שבין חלקיקי החומר. ועדיין קיימת תעלומה גדולה שמקורה באותה נקודת הזמן שהמדענים מנסים לפצח מזה שנים. על פי הפיזיקה המוכרת לנו, לכל חלקיק בטבע, למשל ניוטרונים ופרוטונים, ישנו גם אנטי-חלקיק. חלקיק בעל אותה המסה כמו החלקיק הרגיל, אבל תכונותיו הפוכות. אנטי-פרוטון, למשל, הוא החלקיק ההופכי לפרוטון. יש לו את אותה המסה כמו הפרוטון, אבל המטען החשמלי שלו שלילי במקום חיובי. במילים אחרות, אלו הם חלקיקים תאומים, מעין תמונת מראה של החומר המוכר לנו. חוקי הטבע מכתיבים גם שכשחלקיק חומר ואנטי חומר נוגעים זה בזה, הם מתאיידים בהבזק אדיר של חום וקרינה, נעלמים והופכים לאנרגיה טהורה. ככל הידוע לנו היום, היקום, או נכון יותר לומר חוקי הטבע השולטים בו, אינם מעדיפים חומר על פני אנטי חום. ובשנייה הראשונה נוצרו פרוטונים ואנטי פרוטונים, וניוטרונים ואנטי ניוטרונים בכמות זהה. מיד לאחר שנוצרו, החלו חלקיקי החומר והאנטי חומר להתנגש זה בזה, התאיידו ונעלמו. כאן תמונה הבעיה. תסתכלו על עצמכם. תסתכלו על העולם שמסביב. כל זה לא אמור להתקיים. אם בשנייה הראשונה לחייו של היקום נוצרו בדיוק אותו מספר של חלקיקי חומר ואנטי חומר, הם היו צריכים להשמיד זה את זה, וכתוצאה מכך, היקום שלנו היה מכיל רק אנרגיה טהורה. העובדה שאנחנו והאדמה שעליה אנחנו דורכים קיימים, מלמדת אותנו שמסיבה כלשהי נוצרו במפץ הגדול חלקיקי חומר רבים יותר מאשר אנטי חומר. אבל לא הרבה יותר. על פי הערכות, על כל 30 מיליון חלקיקי אנטי חומר, נוצרו במפץ הגדול 30 מיליון ואחת חלקיקי חומר. על כל 60 מיליון חלקיקים שהתאיידו במהלך ההכחדה הגדולה שלאחר השנייה הראשונה, כשחומר פגש אנטי חומר, חלקיק אחד של חומר שרד, והמספר הזעום הזה של חלקיקי חומר ממלא את כל היקום שאנחנו יכולים לראות סביבנו היום. התעלומה הגדולה, אם כן, היא מדוע נוצרו יותר חלקיקי חומר מאנטי חומר. אם חוקי הטבע המוכרים לנו אינם נוטים להעדיף חלקיק הפני אנטי חלקיק, מדוע אנחנו קיימים? התעלומה הזו מכונה בעיית האסימטריה של הבריונים, או בריוגנסיס. הבריונים הם סוג של חלקיקים שאליהם משתייכים גם הפרוטונים והנוטרון. לתעלומה הזו יכולים להיות שני פתרונות עקרוניים. האחד, משהו בתיאוריות הפיזיקליות שלנו אינו נכון, ועלינו לתקן אותן כך שיסבירו מדוע היקום בכל זאת מעדיף חומר על פני אנטי חומר. הפתרון האחר גורס שאכן אין העדפה מיוחדת שכזו, ואם יש ביקום חומר, הרי שצריכה להיות בו כמות זהה של אנטי חומר, אבל פשוט לא מצאנו אותה עדיין. האפשרות השנייה הזו מסקרנת מאוד. שלחנו חלליות אל כוכבי הלכת האחרים במערכת השמש, והן לא התאיידו בהבזק אדיר של אנרגיה, ולכן אנחנו יכולים להיות בטוחים למדי שגם שאר כוכבי הלכת שלנו עשויים מחומר. השמש מפזרת כל הזמן חלקיקי חומר שפוגעים בכל האסטרואידים והסלעים שבאזור, שוב אין הבזקי אנרגיה, ומכאן שגם האסטרואידים עשויים מחומר. חלק מהתושבים של אילת מוזרים מאוד, אבל אני די בטוח שגם הם לא עשויים מאנטי חומר. אבל מי מבטיח לנו ששאר כוכבי השבט מסביב, והגלקסיות שאנחנו רואים בטלסקופים אינם עשויים מאנטי חומר? התשובה הקצרה היא שאין ודאות מוחלטת. יכול להיות באופן עקרוני שיש איים של אנטי חומר ביקום, ואם נפגוש בהם יום אחד, זה יהיה כנראה גם היום האחרון שלה. אבל במציאות הסבירות שגלקסיות אחרות עשויות מאנטי חומר היא נמוכה מאוד. אם זה היה המצב, הרי בנקודות הגבול שבין איי החומר והאנטי חומר, היינו אמורים לזהות פליטה חריגה מאוד של אנרגיה כתוצאה מהשמדה הדדית של חלקיקים, ואנחנו לא רואים פליטה חריגה שכזו. מכאן שהאפשרות הראשונה, שאנחנו צריכים לתקן עדיין את התיאוריות שלנו, היא כנראה זו הנכונה. הפרק בחסות מרכז הפיתוח של מייקרוסופט בישראל, המגייס בימים אלו מהנדסים, חוקרים ומנהלי פיתוח למגוון תחומים. מנועי המלצות, פרסונליזיישן, חומרה, משין לרנינג, סייבר סקיורטי ועוד. משהו טוב מאוד קורה במייקרוסופט בשנים האחרונות, ואתם בואו להיות חלק ממנו. אם אתם סטודנטים למדעי המחשב או להנדסת מחשבים, משוחררים מיחידות סייבר בצהל או מהנדסים וחוקרים בעלי ניסיון, מחכות לכם עשרות משרות מרתקות במרכזי הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה ובחיפה. לרשימת המשרות המלאה ולמשלוח קורות חיים, היכנסו ל-careers@microsoft.com או הקליקו על הבאנר של מייקרוסופט באתר הבית של עושים היסטוריה. בחזרה אל קו הזמן של המפץ הגדול. 3 דקות לאחר המפץ הגדול התקרר היקום מספיק בכדי לאפשר לגרעיני אטומים כדוגמת הליום להיווצר. במשך 17 הדקות הבאות נוצרו גרעיני הליום בתהליך של היתוך גרעיני, אבל כשהיה היקום בין 20 דקות כבר לא היה בו את הלחץ והחום שמתאימים לקיום היתוך גרעיני, וגרעיני הליום הפסיקו להיווצר. 20 דקות לאחר המפץ החלה תקופה שאותה אנחנו מכנים העידן החשוך, The Dark Ages. היא מכונה העידן החשוך, מכיוון שגם אחרי 380 אלף שנה, פחות או יותר, שהתנאים כבר היו מתאימים להיווצרות אטומי מימן, למשל, האטומים האלה לא התגבשו לכדי כוכבים, ולכן לא היה למעשה שום דבר ביקום הצעיר הזה שהיה מסוגל לפלוט אור. העידן החשוך נמשך כ-400 מיליון שנים, שבמהלכן הפוטונים היחידים ביקום היו פוטונים שנוצרו בזמן המפץ הגדול עצמו. בתום העידן החשוך החלו להתקבץ האטומים לכדי כוכבי שבט, ותהליכי ההיתוך שניצתו בליבות הכוכבים הצעירים גירשו את החשיכה והאירו את שמי הלילה. הכוכבים הראשונים הללו היו מסיבים מאוד, גדולים פי כמה וכמה מהשמש שלנו, ובערו בעוצמה אדירה. הם קילו את הדלק שלהם במספר מיליוני שנים בלבד, ואז התפוצצו. החורים השחורים שהותירו אחריהם כוכבים ראשוניים אלה הם אולי החורים השחורים האימתניים שאנחנו מזהים כיום במרכזן של כמעט כל הגלקסיות. במרכז גלקסיית שביל החלב שלנו למשל יש חור שחור ענק שמסתו פי 4 מיליון מזו של השמש. מכאן ואילך שררו ביקום תנאים כמו אלה שמוכרים לנו כיום ונוצרו הגלקסיות והכוכבים שאנחנו רואים מסביבנו. דיברנו אם כן על ההתחלה של היקום. אי אפשר להשלים את התמונה בלי לצייר את צידה האחר, סופו של היקום. המודל הראשוני של המפץ הגדול, זה שהגו ג'ורג' למטר ועמיתיו בשנות ה-30 של המאה ה-20, עסק בשני תסריטים אפשריים לקיצו של היקום. הראשון הוא שברבות הימים יגבר כוח המשיכה על האינרציה הראשונית של המפץ הגדול, היקום יפסיק להתרחב, ייעצר ויחל לקרוס לתוך עצמו, כאילו שהמפץ הגדול מוקרן על מסך, אבל בהילוך לאחור. הגלקסיות התקרבו זו לזו, התנגשו, והכוכבים ימחו זה לתוך זה, עד שהכל יהפוך לאותו קווץ' אחד גדול ומרשים. התסריט השני גרס שההתרחבות תימשך לנצח, אם כי במהירות הולכת וקטנה. היקום יגדל ויגדל ויגדל, הכוכבים יזדקנו, יתאחו ויעלמו, וגם הגלקסיות יפסיקו להאיר. חשיכה גדולה תשרור ביקום הזקן, ורק מדי פעם בפעם יהיה הבזק של אור, כאשר חור שחור קשיש יתנגש בחור שחור אחר ויבלע אותו. ואז שוב חושך. בסופו של דבר לא יישאר ביקום שום דבר פרט לחורים שחורים, וגם הם יתאיידו ויעלמו ברבות טריליונים אינספור של שנים, וזהו. היקום יגיע לסופו בכיפאון גדול ולא מרשים בכלל. אלו היו שני התסריטים המקובלים בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20, כשדוקטורנט צעיר בשם אדם ריס החל את הקריירה המדעית שלו בתחום האסטרופיזיקה. המומחיות העיקרית שלו הייתה בתחום מדידת הקרינה הנפלטת מהתפוצצויות סופרנובה, ובעיקר סופרנובה מסוג מסוים מאוד בשם סופרנובה 1A. סופרנובות מסוג 1A מעניינות מאוד את המדענים, מכיוון שבדומה לכוכבים הקפאידים שנזכרו בחלקו הקודם של הפרק, גם הן עשויות לשמש מעין סרגלי מדידה קוסמיים, שעוזרים לנו להעריך את המרחק אל גרמי שמיים מרוחקים. סופרנובה מסוג 1A מתרחשת כשכוכב מסוג גמד לבן, שזה כוכב ישן וכבוי, מושך אליו חומר מכוכב פעיל שנמצא סמוך מאוד אליו. הגמד הלבן שואב במרחבות את החומר, בולע ממנו עוד ועוד, עד שהמסה שלו מגיעה לערך קריטי מסוים שמאפשר להצית מחדש את תהליך ההיתוך הגרעיני. כשזה קורה, מתרחשת בגמד הלבן תגובת שרשרת אימתנית שקורעת אותו לגזרים בפיצוץ אדיר, והאור שנפלט ממנה עשוי להיות חזק יותר מהאור שנפלט מגלקסיה שלמה. הפרט המעניין בתהליך הזה הוא שהוא אחיד למדי. הגמד הלבן צריך להגיע לערך קריטי מסוים מאוד של מסה כדי להתחיל את שרשרת הפיצוץ, ולכן עוצמת הקרינה הנפלטת מסופרנובה מסוג 1A תהיה כמעט תמיד אותה עוצמת קרינה. כיוון שעוצמת הקרינה האבסולוטית שנפלטת ידועה מראש, אפשר לחשב את המרחק אל הסופרנובה לפי עוצמת הקרינה שאנחנו מודדים בפועל. אבל עם זאת, החישוב הזה אינו כה פשוט, ולפעמים קשה להיות בטוחים אם סופרנובה מסוימת נראית לנו חלשה מכיוון שהיא רחוקה מאוד, או אולי כיוון שיש בדרך ענני אבק למשל שבולעים חלק מהאור, כמו ערפל שבולע את האור מפנסי המכונית על הכביש. אלן ריס פיתח מספר טכניקות חדשניות ופורצות דרך שאפשרו לזהות ענני אבק והפרעות דומות, ולחשב בדיוק רב את המרחק אל אותן סופרנובות. בשלהי שנות ה-90 הצטרף ריס אל קבוצת חוקרים בשם High-Z Supernova Search Team, שהיא הייתה התארגנות מדעית בינלאומית שמטרתה הייתה למדוד את המרחק אל מספר רב ככל האפשר של גלקסיות מרוחקות באמצעות איתור סופרנובות מסוג 1A שצילם טלסקופ החלל על שם האבל במסלול סביב כדור הארץ. באחד הימים ב-1998, ישב ריס מול המחשב ובחן את תוצאות התצפיות שהתקבלו מטלסקופ החלל. הוא הזין את עוצמת הקרינה שהתקבלה מסופרנובה מרוחקת כלשהי לתוכנת מחשב. התוכנה אמורה לקחת את הקרינה, להעריך ממנה את המרחק אל הסופרנובה ולגזור ממנה את המסה המשוערת של כל החומר ביקום. החיבור בין מרחק אל סופרנובה בודדת ומסה משוערת של היקום כולו נשמע אולי כמו קפיצה גדולה מדי בשביל חישוב אחד, אבל הוא בהחלט אפשרי. אם הסופרנובה קרובה באופן יחסי, זה סימן שהיקום מתרחב לאט. ואם הוא מתרחב לאט, זה בגלל שהמסה שלו גדולה מאוד. דהיינו, מדידת המרחק על הסופרנובה היא כמו חלק בפאזל שמכתיב באופן מוחלט את צורתו של החלק הבא בפאזל. אבל כאן נכונה לריס הפתעה. הערך שהחזירה תוכנת המחשב היה ערך שלילי. דהיינו, ליקום יש מסה שלילית. מסה שלילית? אין דבר כזה כמובן. ריס הבין שמשהו לא בסדר. במשך שבועות ארוכים הוא חזר ובדק את כל החישובים. אבל התוצאה לא השתנתה. אם אין שום טעות בחישובים ובמדידות, האפשרות היחידה שנותרה היא שהמודל המתמטי שאותו ישמה התוכנה אינו נכון. המודל הזה הניח שהיקום מתרחב בקצב הולך וקטן בגלל כוח המשיכה, שהרי כפי שהסברתי קודם, זו הייתה התולדה הצפויה של תיאוריית המפץ הגדול, כפי שהבינו אותה המדענים מאז שנות ה-30. ואם היקום אינו הולך ומעט את מהלכו, סימן שהוא דווקא הולך ומתרחב בקצב מואץ, וזה ממש מוזר. מדוע שהיקום יתרחב בקצב מואץ? האם יש איזשהו כוח שמתנגד לכוח המשיכה, דוחף ומנפח את היקום ללא הרף? אם יש כוח כזה, אנחנו לא רואים אותו כאן בכדור הארץ. אלן ריס ידע שההשלכות של התגלית הזו, אם היא נכונה, יהיו לא פחות ממהפכניות. אם ישנו כוח חדש ובלתי מוכר ביקום, הרי שיש צורך בתיאוריה פיזיקלית חדשה ומעודכנת כדי להסביר אותו. וכל תיאוריה חדשה בפיזיקה היא חדשות גדולות. ריס גם ידע דבר נוסף. קבוצת מדענים אחרת בשם ה-Supernova Cosmology Project עבדה על אותו התחום ממש. בדומה לקבוצה של ריס, גם הקבוצה השנייה ניתחה תצפיות של סופרנובות 1A מרוחקות ונעזרה בהן כדי לחשב את מסת היקום. לריס לא היה ספק שאם התוצאות שקיבל נכונות, חברי הסופרנובה קוסמולוג'י פרוג'קט יגלו אותם בעצמן בקרוב מאוד. למעשה הוא חשד שהם כבר קיבלו אותה. שבועות מספר קודם לכן הצהיר ראש הפרויקט המתחרה, פיזיקאי בשם סול פרלמוטר, שהוא יכול לומר בוודאות גמורה שהיקום שלנו לא יקרוס לתוך עצמו בקפץ' גדול, אלא יתרחב לנצח. פרלמוטר לא אמר שום דבר לגבי התרחבות מואצת של היקום, אבל ריס ועמיתיו חשדו שהסיבה לכך היא אותה הסיבה שהם בעצמם אינם מספרים שום דבר לאף אחד. הם לא בטוחים בתוצאות וחוששים שאולי מדובר בשגיאה. והם צדקו. שתי הקבוצות נכנסו למרוץ נגד הזמן ואחת נגד האחרת. מי תהיה הראשונה שתפרסם מאמר מדעי מפורט על התצפיות שמראות שהיקום שלנו מתרחב בקצב מואץ והמסקנות המהפכניות שעולות מכך. איש לא רצה לקחת את הסיכון של טעות מביכה בעקבות עבודה מהירה ומרושלת, ולכן שתי הקבוצות עמלו במשך זמן ארוך על המאמרים. בסופו של דבר, קבוצתו של אלן ריס הייתה זו שפרסמה את המאמר ראשונה וחוללה סנסציה בעולם המדע. התצפיות הראו שעד לפני כ-6 מיליארדי שנים, היקום שלנו היה ילד טוב. הוא התרחב בקצב הולך ומעט, בדיוק כפי שחזו התיאוריות הראשונות של המפץ הגדול. אבל אז, לפני כ-6 מיליארדי שנים, משהו השתנה והביא לכך שקצב התרחבותו של היקום הלך וגבר בהתמדה. ההתרחבות המואצת של היקום פירושה שיש כוח מסתורי שדוחף את היקום וגורם לו להתרחב, והכוח המסתורי הזה זכה לשם אנרגיה אפלה. נכון לעכשיו, אף אחד לא יודע לומר מהי אותה אנרגיה אפלה. אחת ההשערות המובילות מחזירה אותנו אל שנות ה-20 של המאה הקודמת, אל אלברט איינשטיין ומשוואת השדה שלו. איינשטיין, כפי שסיפרתי בפרק הקודם, הוסיף למשוואת השדה קבוע מתמטי בשם הקבוע הקוסמולוגי, שייצג כוח בלתי ידוע שפועל בתוך היקום. איינשטיין הוסיף את הכוח ההיפותטי הזה כדי לפתור בעיה אחרת לגמרי. הוא היה משוכנע שהיקום שלנו סטטי, והקבוע החדש נועד כדי למנוע מהמשוואה להפיק תוצאה המתאימה ליקום דינמי, דהיינו מתרחב או מתכווץ. אם היקום מתכווץ, למשל, הקבוע הקוסמולוגי מייצג כוח שדוחף אותו מבפנים ושומר עליו שלא יקטן, כמו קורות תמיכה שמונעות מבית גדול לקרוס ולהתמוטט. ברגע שהסתבר שהיקום שלנו בעצם מתרחב, הבין איינשטיין שאין צורך בקבוע הקוסמולוגי, סילק אותו מהמשוואה והתייחס אליו כאל טעות מצער. אבל כעת, כשמתברר שהיקום שלנו מתרחב בקצב מואץ, הקבוע הקוסמולוגי הזנוח חזר אל הפיזיקה ובגדול. הקבוע מייצג כוח בלתי ידוע שפועל על היקום, וזהו אולי אותו הכוח שאנחנו מכנים כיום בשם האנרגיה האפלה. נכון להיום המדענים לא יודעים להסביר מהו אותו כוח מסתורי. יכול להיות ומדובר באותה אנרגיית וקום שגרמה להתנפחות המהירה והדרמטית של היקום בשברירי השנייה הראשונים שלאחר המפץ הגדול, כפי שהסביר אותה אלן גוף. בשני המקרים, התוצאה המתקבלת היא כאין כוח אנטי-משיכה שגורם לחומר להידחות זה מזה וגורם ליקום להתנפח במהירות. מצד שני, התנאים בזמן המפץ הגדול והתנאים ביקום כיום שונים לחלוטין, כך שלא בטוח שאכן מדובר באותה התופעה. במילים אחרות, אנחנו פשוט לא יודעים. כפי שקורה לא אחת במדע, העובדה ששתי קבוצות חוקרים הגיעו לאותה מסקנה בדיוק בטווח של ימים או שבועות ספורים זו מזו, הביאה לקרבות שקטים לגבי השאלה למי מגיע הקרדיט על הגילוי. כלפי חוץ, כולם שומרים על הרשת ייצוגית ומצהירים שלא משנה מי הקדים את מי. הכי חשוב זה שהמדע ממשיך להתקדם והאנושות כולה מרוויחה מהידע החדש. מאחורי הקלעים, עם זאת, הוויכוח שריר וקיים. אין ספק שקבוצתו של אלן ריס הקדימה את קבוצתו של סול פרלמוטר בפרסום המאמר המדעי, אבל פרלמוטר הוא זה שרמז ראשון לעיתונאים על דבר הגילוי, בעוד שריס שמר על שתיקה. האם זכות הראשונים שמורה אך ורק למי שפרסם מאמר מדעי, או שאולי גם חצי הצערה במציבת עיתונאים נחשבת? הוויכוח הזה הוא לא רק סביב שאלות של אגו, אלא גם כסף, והרבה ממנו. פרסים ואותות הצטיינות מלווים בדרך כלל בפרסים בגובה של מיליוני דולרים. בשנת 2011 סתמה ועדת פרס נובל את הגולל על הוויכוח הזה, כשהעניקה את הפרס בפיזיקה לאלן ריס, לבריין שמיט, עמיתו של ריס בקבוצת הי-זד, וגם לסול פרלמוטר מהסופרנובה קוסמולוג'י פרוג'קט. ההחלטה הזו שיקפה את מה שרוב הקהילה המדעית האמינה בו, והוא שעצם העובדה ששתי הקבוצות גילו את אותה התגלית כמעט באותו הזמן, היא הפרט החשוב ביותר בכל הסיפור. סול פרלמוטר עצמו ניסח זאת באופן הטוב ביותר בריאיון שערכו השלושה זה לצד זה לאחר טקס קבלת פרס הנובל. ציטוט: מדוע קיבלה הקהילה המדעית בחזו קלות את ההשערה שהיקום שלנו מתרחב בקצב מואץ? אני חושב שאחת הסיבות לכך היא שהיו שתי קבוצות. העובדה היא שהקבוצה של בריין ושל אדם והקבוצה שלי אמרו את אותו הדבר בדיוק, וכולם ידעו באיזו תחרות קשה אנחנו נמצאים אחד עם השני, ושכל אחד מאיתנו היה יותר משמח למצוא שגיאה אצל הקבוצה השנייה ולספר לכולם עליה. הקהילה המדעית קיבלה אישור מיידי לתגלית הזו, במקום שתצטרך לחכות עוד מספר שנים כדי שקבוצה שנייה או בלתי תלויה תוכל לאשרר אותה. סוף ציטוט. התגלית לגבי התרחבותו המואצת של היקום וקיומה של האנרגיה האפלה מסמנים אולי קץ אחר לגמרי ליקום שלנו. לא קווץ' גדול ולא כיפאון גדול, אלא קריאה גדולה, ביג ריפ. אם היקום ימשיך להתרחב באופן הולך ומואץ כפי שאנחנו רואים היום, אזי בעתיד הרחוק הגלקסיות יהיו רחוקות כל כך זו מזו, עד שאפילו האור לא יצליח לעבור את המרחק שביניהן. בסופו של דבר יתחילו אפילו הגלקסיות עצמן להיפרם ולהיקרה תחת עוצמת האנרגיה האפלה. הכוכבים יתרחקו זה מזה, עד שהשמיים יהיו שחורים לגמרי ולא נראה עוד נקודת אור בודדה אחת לרפואה. ואז גם יתחיל המרחב שבין האטומים עצמם להיפרם, והחומר כולו יתפורר לאבק אטומי. אתם מודאגים? חשבתי שלא. וזה שאנחנו לא מודאגים ממשהו שיקרה בעוד מיליארדי שנים בעתיד, מתחבר אצלי למשהו שאמרה לי דינה בר מנחם, העורכת הלשונית שלנו, כשסיימה לעבור על הפרק הזה. היא אמרה שהיא לא מצליחה להבין מדוע הקוסמולוגים עושים את מה שהם עושים. מדוע הם חוקרים ומעלים השערות לגבי דברים כמו קיצו של היקום או מה התרחש בשברי השנייה הראשונים של המפץ הגדול. את מי זה מעניין? הרי סביר להניח שבני אדם כבר לא יהיו בסביבה כשהיקום יקפה או יקרה למוות, ואף אחד מאיתנו לא יצליח כנראה לבקר בגלקסיה אחר. אז מה אתה? אני לא קוסמולוג, אבל אני חושב שאני יכול להיכנס לנעליהם של חלק לפחות מאותם מדענים. הקוסמולוגיה היא כמו משחק גדול של סודוקו. יש המון משפצות ריקות והמון מספרים שצריך למלא, ומכיוון שאנחנו לא יכולים לטוס בחללית אל קצה היקום או לשחזר במאיץ חלקיקים את התנאים שהתקיימו ביקום כשהוא היה רק בין 10 בחזקת מינוס 43 שניות, הדרך היחידה שלנו לנסות ולנחש איזה מספר מכילה כל משבצת, דענו לפתור את השאלות המורכבות לגבי מבנה היקום, היא להפעיל את הרושם. עבורי, החלק המעניין והיפה ביותר בכל הסיפור של המפץ הגדול היא העובדה שהוא מדגים לנו את עוצמת החשיבה המדעית. בעזרת המתמטיקה, החשיבה ההגיונית וקצת תצפיות אסטרונומיות, אפשר לנסות ולנחש, במידה מסוימת של אמינות, אפילו מה מתחולל מחוץ ליקום שלנו. אז נכון, מדי פעם בפעם אנחנו מגלים שהמספר שרשמנו במשבצת לא יכול להיות נכון, ושאנחנו חייבים למחוק את כל מה שכתבנו ב-2000 השנים האחרונות. לא נעים, אבל מצד שני, מי יודע מה נגלה כשנצליח לנחש את כל המספרים? הסופר דאגלס אדמס כתב פעם משהו חכם בהקשר הזה. הוא אמר, ציטוט, ישנה תיאוריה שאומרת שאם אי פעם מישהו יגלה לשם מה בדיוק קיים היקום ולמה הוא כאן, היקום ייעלם מיד ויתחלף במשהו עוד יותר מוזר ובלתי מובן. ישנה תיאוריה שאומרת שכל זה כבר קרה. סוף ציטוט.
זהו, עד כאן לפרק הזה. מיד נמשיך אל חידה חדשה של ניר דהן, כמה עדכונים על הנעשה מאחורי הקלעים של התוכנית ועוד, אחרי שיש שתי חסויות קצרות. הפרק בחסות מטיפיק, סטארט-אפ חדשני בתחום החינוך, המגייסת מפתחים במגוון תחומים. חשבון יכול להיות מקצוע מתסכל מאוד עבור ילדים. אני לא יכול לספור כמה פעמים ישבתי עם הפת שלי ומרטתי את השערות בניסיון להסביר לה כפל וחילוק. עכשיו יש לנו דרך חדשה להקנות את האינטואיציה הזו. מטיפיק מפתחת חוויה חדשה וייחודית של לימוד חשבון עבור גילי הגן עד כיתה ו'. פעילויות אינטראקטיביות ויישומים שמנצלים את העוצמה של המשחקיות וההנאה לסייע לילדים לרכוש אינטואיציה מתמטית. מטיפיק מגייסת אנשי פיתוח מכל מגוון הטכנולוגיות והתחומים. היא מחפשת אנשים שאוהבים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית שכוללת גם גיימרים, אנשי הוראה, מתמטיקאים ומהנדסים, ואנשים שהחינוך והרצון לתרום גם ברמה הערכית הוא שיקול חשוב עבורם. לחצו על הבאנר של מטיפיק באתר הבית של עושים היסטוריה, והגישו את כוחות החיים שלכם עוד היום. הפרק גם בחסות Escape It, משחק חשיבה מאתגר. 5 אנשים, 60 דקות, חדר נעול. האם תצליחו לברוח? לפני מספר חודשים חגגנו יום הולדת לחבר, איתמר וייסברג, שותפי לפודקאסט המשחקייה. אני, איתמר, זיו קיטרו, עוד אושיית פודקאסטים ותיקה וחבר נוסף, שיחקנו בחדר בריחה. אני רוצה להגיד לכם שנהניתי כפי שלא נהניתי הרבה זמן. היינו צריכים לשחות כל טיפה של מחשבה יצירתית ושיתוף פעולה, כדי לפתור את חידות ההיגיון והצפנים ולברוח מהחדר בתוך פחות משעה. לכו שחקו גם אתם, אני ממליץ בחום. Escape It הוא חדר בריחה לא רחוק ממגדלי עזריאלי, באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר בישראל. Escape It מתאים גם לקבוצות, לזוגות ואפילו לאירועים. יש כיבוד ושתייה למי שמעוניין בכך. Escape It מערכים באופן קבוע צוותים מחברות הייטק וארגונים גדולים, שהמשחק המשותף הוא עבורם לא רק פעילות מגבשת ויום כיף, אלא גם דרך מצוינת להכיר את אנשי הצוות ולראות איך אנשים מסתדרים זה עם זה במצבי לחץ. בקרו באתר הבית של Escape It בכתובת www.escapeit.co.il לפרטים נוספים. ספרו לאנשי משאבי האנוש והרווחה אצלכם בארגון על חדר הבריחה ותוודאו שיום הכיף הבא שלכם יהיה באמת כיף. escapeit.co.il בפרק הקודם של עושים היסטוריה הצגתי לכם חידה מסוג חדש. פרסמתי תמונות של 3 מקומות בארץ, ואתם הייתם צריכים לנחש היכן הם צולמו, והפותר שיגיע קרוב יותר לתשובות הנכונות הוא המנצח. כנראה שהחידה הפעם הייתה קשה מדי עבורכם, היחיד שענה תשובה נכונה היה שראל, שזיהה שהתמונה הראשונה נלקחה בכפר סבא. ליתר דיוק, מדובר במרכז אישי לילדים מחוננים בכפר סבא. התמונה השנייה היא של המרכז לחינוך מדעי לנוער בירוחם, והשלישית הייתה כנראה הקשה ביותר לזיהוי, המתנס בדיר אל אסד, לא רחוק מקרמיאל. המכנה המשותף לכל 3 התמונות, כפי שאולי כבר ניחשתם, הוא שבכל המקומות האלה צומח לו דור חדש של ילדים חכמים ומוכשרים, שבעוד כמה שנים יובילו בשאיפה את עולם המדע והטכנולוגיה בישראל. יצא לי לבקר ב3 המרכזים האלה כמרצה, והיה מרגש מאוד לפגוש את המדריכים והמורים שעושים בהם עבודת קודש. ניר דהן חוזר אלינו בסוף הפרק עם חידה חדשה על בלוני הליום מגביהי טוס. תשובות ופתרונות, כתמיד, בפורום שלנו. אז מה קורה בעושים היסטוריה בחודשים האחרונים? המון המון דברים. מאז שהתחלתי לעשות את הפודקאסט במשרה מלאה, הרבה יוזמות שהיו תקועות בגלל חוסר בזמן או בתקציב, מתחילות לצבור תאוצה. לפני כשבוע העליתי להעביר את פרק הפיילוט השני של Curious Minds, עושים היסטוריה באנגלית, והפידבקים שלכם היו מעודדים מאוד. עושה רושם שהצלחנו לתקן הרבה מהדברים הלא כל כך מוצלחים בפיילוט הראשון, והייתה תמימות דעים בקרב המגיבים שהפורמט המשופר של התוכנית הוא הפורמט הנכון. לכך, פרק הפיילוט של מלחמת הזרמים הופך באופן רשמי להיות פרק מספר 1 של Curious Minds, ואני אעלה אותו בהמשך לאתר הרשמי של הפודקאסט החדש, www.cmpod.net. אתם מוזמנים להתחיל ולהפיץ את השמועה על אותו הפודקאסט החדש בקרב חבריכם דוברי האנגלית, ובשבועות הקרובים נתחיל להעלות פרקים חדשים בקצב קבוע. המיזם השני שיצא לדרך הוא סיפור משפחתי, פודקאסט חדש שיעסוק בסיפורים של משפחות חשוב לספר ולשמר. הסיפור של סבא והסבתא במלחמת העולם השנייה, הסיפור של אבא בקום המדינה ומלחמות ישראל, הסיפור של הדוד שהקים חברה מצליחה וכדומה. שחררתי להעביר פיילוט ראשון של סיפור משפחתי, וגם התגובות אליו היו חיוביות מאוד, ולמעשה כבר הספקנו לקבל כמה וכמה פניות ממאזינים מתעניינים. אני מזכיר שמדובר בהפקה בתשלום, שהרי כל סיפור כזה דורש כמה עשרות שעות עבודה על תחקיר, רעיונות, כתיבה וכדומה, אבל הפרקים עצמם יהיו זמינים להאזנה בחינם כפודקאסטים. פרטים נוספים באתר www.familysounds.co.il ומכיוון שיש לי קצת יותר זמן, יש לי גם את האפשרות להקדיש זמן לדברים שלא זכו לתשומת לב מספיקה קודם לכן, למשל מדריך הפודקאסטים באתר. רשימה של פודקאסטים מומלצים מישראל ומהעולם עבור מי שמחפשים משהו מעניין וחדש להאזין לו. פניתי אליכם בפייסבוק וביקשתי המלצות, ואתם שלחתם לי עשרות קישורים לפודקאסטים מצוינים שאתם אוהבים להאזין להם. אתם מוזמנים לבקר במדריך הפודקאסטים בכתובת www.ranlevy.com/podcasts_guide ולגלות עולם שלם של פודקאסטים חדשים. אגב, אני אשמח מאוד לקבל רעיונות חדשים לגבי העיצוב של המדריך עצמו, שכרגע הוא מאורגן כרשימה פשוטה של פודקאסטים וקישורים. אם יש לכם רעיונות מעניינים לגבי דרך מוצלחת יותר להציג את המדריך, עיצוב נוח יותר, אני מאוד אשמח לשמוע. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישת ספריי ופרקי עבר של התוכנית בחנות שבאתר הבית. כל שלושת הספרים שלי זמינים לרכישה, עם הקדשה אישית כמובן, ואפשר לשלם באשראי, פייפל או בהעברה בנקאית. אפשר גם להזמין אותי להרצאות בפני ארגונים, בתי ספר וחוגי בית. באתר הבית של עושים היסטוריה תמצאו פרטים על שתי ההרצאות שלי, כולל גם המלצות וסרטונים מההרצאות קודמות. אנחנו גם תמיד מחפשים נותני חסות לפודקאסט, וגם כאן נשמח מאוד לעזרה מכם. שתפו את האנשים הרלוונטיים בארגון שלכם וספרו להם על עושים היסטוריה. עושים היסטוריה עם דינה בר מנחם על העריכה הלשונית ושאלות פילוסופיות על קוסמולוגיה, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן על עריכת הכל, כי בחלל אף אחד לא שומע אותך צועק, ענת וייסברג, ניר רעמית ונתן פוזניאק, התחקירנים שמנסים לאתר מונופולים מגנטיים ממש ברגע זה, אני אעדכן אתכם בהתפתחויות, נועם קופרשטיין על הגרפיקה והאפקטים של הפיצוצים, נערכו לי מנינג'ה מנקי על הרשתות החברתיות וקשרים בין גלקטים, ניר דהן על החידות והתעלומות הגדולות של היקום, קלי אולוקלין ושושי שמולביץ, הנציגות שלנו ביקום המקביל של Curious Minds, דני תימור הוא המנהל העסקי ודואג שהיקום של עושים היסטוריה ימשיך להתרחב, ואני, רן לוי, כותב מגיש, משלב בין חומר ואנטי חומר, מדע ואומנות, ומקווה ששום דבר לא יתפוצץ. להתראות.
שלום לרן, ומאז הנה עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום על בלונים. כולנו מכירים את בלוני ההליום הענקיים, שמשמשים בעיקר לחיזוי מזג אוויר. כידוע הם עשויים מחומר דק מאוד, ועל הקרקע ממולאים במעט מאוד הליום, בדיוק הכמות המספקת לבלון להתרומם. ככל שהבלון מטפס מעלה, ובגלל צפיפות האוויר היורדת, מתרחב הבלון וגדל. השאלה, האם כשהבלון מטפס, כוח הציפה שדוחף אותו מעלה גדל, קטן או נשאר קבוע? עד לפעם הבאה, השתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics.